של הזיגוג וכל ההיסטוריה של המסורה. תודה רבה פרופסור ודוקטור הרצוג. אפרופו הסיפור של הרצוג שלובש את התפילין, שקם לייצר את הציציות, אז היה קבוצה של חסידים ומיישרים שמאוד מאוד רצו להתחיל לבוש את התפילין. אבל אז פסנש היה לעשות את זה. אז היו לובשים את הציציות הלבנות בחוץ, ואת הציציות מתחילת מבפנים. אוקיי. עכשיו, אני רוצה להזמין לבמה את הפאנל הראשון שלנו. מנחה הפאנל הוא חבר בידי דקטור בר סטורמן. אנחנו עוד נשמע עוד על בר, שהוא ידבר קצת יותר, אבל מספיק להגיד שבר יש לו דוקטור בפיזיקה, מייסד משותף של המתת תחילת. ובין האנשים שיושבים בפאנל שלנו, אני פרופסור אמר קוליף. אוקיי. הראשון פרופסור זוהר אמר, פרופסור חבר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תחומי התמחותו של פרופסור אמר הם כמעט לא גבול. תולדות טבע בעת עתיקה, זיהוי צומח והחי של ארץ ישראל, בהתאם לתיאורים אחרות בישראל, תרבות תחומית, ריאליה וחיים יומיומיים בתקופת ימי הביניים, כפי שבא לידי ביטוי בחקלאות ובמסחר. תולדות הרפואה, האתנופרמקולוגיה, המחקרים משלבים דיסציפלינות שונות מתחומי מדעי הטבע, היסטוריה, ארכיאולוגיה, ביחד עם מלשנות ותחומי מחקר ארכיאולוגיה ויהדות. השני הוא פרופסור ויין הורוויץ. פרופסור הורוויץ, ארכיאולוג של מזרח הקרוב, העתיק, הוא מרצה לארכיאולוגיה במכון ארכיאולוגיה באוניברסיטת העברית בהר הצופים. לזכותו, פרסומים נרחבים בנושא טקסטים שומריים ואקדיים שנכתבו כתב יתדות. הוא גם היועץ המדהים במכון ארצות המחקר בירושלים. ופרופסור הורוויץ, אהבה מיוחדת בצבע הכחול העתיק, מהווה של אבן היקרה לאפיס לזולה. אני רוצה רק להגיד שבעזרתו אנחנו בהתחלת תהליך של בניית תצוגה של חלק קצרים בעולם העתיק במוזיאון ארץ המקרא. ואחרון פרופסור אילן שרון. הוא פרופסור במכון ארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בהר הצופים וסגן הדיקן להוראה בפקולטה למדעי הרוח. הוא מנהל החפירות בתיאטרון מכון רוב מתבצעת החפירה הארכיאולוגיה הבודדת הממושכת ביותר בכל המזרח הקרוב. בתל דור יש לנו דעת הזיקה מאוד מאוד קרובה בגלל הממצא של מפעל תחלת עתיק שכבר חפו מתחתיו, אבל הוא היה משהו מדהים. פרופסור שרון, בהיותו מקורב בעולם ארכיאולוגיה ובעולם המתמטיקה, גם חלוץ ביישום מדעי המחשב ומחקרים ארכיאולוגיים. עכשיו אני מבקש אתכם תעלו לבמה.
תודה, אני אצטרך את השתתפים בפאנל, אני רק אגיד לכם איך אנחנו נעשה את זה. כל אחד יציג את המחקר שלו בנושא מקודשת כמה דקות, ואחר כך נשאול כמה שאלות ונעשה, אני מקווה את זה בו. דוקטור אמר.
טוב, שלום לכולם. בזמן הקצר שעומד בשוקי, אני רוצה להציג כמה מסקנות מחקר שעפנו בשנים האחרונות בנושא של האדמן, וגם קצת בנושא של התחלת. המחקר השלם אמור להתפרסם בקרוב. עכשיו, המחקר מתפרסם בעיקר באדמן הפורפורה, ובאדמן על פי שיטת הרמב״ם, הרמב״ם כידוע סבר שהאדמן הוא נופק מהתנימה של העלת ההעוד. ובמסגרת המחקר שלנו, חלקו נערך בחוץ לארץ, פיצחנו 11,000 חלזונות, מהם כ-4,500 אדמונים חד-פוצים, 6,500 אדמונים כהה-פוצים, וכמה עשרות של אדומת פה. אז מתוך המחקר הזה אני יכול להצביע לפחות על מסקנה אחת או שתיים, אם יהיה זמן, אנחנו פשוט נמשיך הלאה. אז אולי אחת מהמסקנות העיקריות שלנו, שבניגוד לדעה המקובלת, מקובלת בספרות שכולם חוזרים עליה, שלכאורה יש פה איזו חלוקה בין ארגמן חפוצי שממנו מפיקים את הארגמן ובין הכהה קוצי שממנו מפיקים את התכלת. נראה לנו שגם בעולם הקדום השימוש העיקרי לצורך הפקת הארגמן והתכלת הוא היה הארגמן והכהה קוצי. על הארגמן החד קוצי לא הייתה כמעט משמעות מבחינת הנושא של הצבע. מי שעבד איתו יודע שכמות הצבע היא מאוד מאוד קטנה, הכי קטנה נשאר מיני המורות. הצבע שלו גם מתפרק יחסית זמן קצר לאחר של מיישית הבנותות שלו. הצבע שלו כמובן לא מתקרב לארגמן, כמובן שיש פה שלא יש שאלות מה זה ארגמן. בכל זאת, אנחנו לא מתעניין מן העובדה שמצאו כל כך הרבה, אני מדבר בסדר גודל של מאות, אולי אלפי חלזונות של ארגמן חד קוצי במוצא הארכיאולוגי, מוצאים אותם הרבה פעמים יחד עם הכהה קוצי, אז מה המשמעות שלו? שמה השתמשו בו? ובכן, קודם כל אנחנו נראה בהמשך שכנראה שיש פה הפתעות, השתמשו בו גם בנושא של התכלת, אבל אני עכשיו רוצה לעסוק בנושא של הארגמן, וכנראה שהשימוש העיקרי שלו היה בעיקר לנושא של ייצוב צבע. אני אסביר את עצמי. כאשר מישהו, כאשר אנחנו צובעים צבע מארגמן כהה קוצי, אז בתנאי תאורה רגילה כולנו יודעים את זה, מקבלים את הצבע הסגול. ובתהליך של חשיפה לשמש מקבלים את הצבע מה שמכונה בימינו חלק. היום אנחנו יודעים שלא צריך לחשוף לשמש בשביל לקבל את הצבע הכחול. זאת אומרת, בישול או אפילו עידוי של גזעת צמר מיד אחרי הצביעה שהיא בצבע סגול, נותנת לנו מאחר מספר דקות, היא מאפשרת לנו לקבל את הצבע, מאפשרת לנו לקבל צבע כחול. אז תחשבו על מישהו שקנה במיטב כספו אריג שעשוי כולו מפורפורה בצבע סגול, ואחר כך הבגד נשלח לכביסה ופתאום נקח טעות ומקבל בכלל בגד כחול. אז מסתבר שאם מערבבים את הכהה קוצי עם החד קוצי, החד קוצי מוסיף יציבות לצבע, ולכן השתמשו בשניהם, ולכן נראה לנו שזה השימוש העיקרי שלו בעניין של הארגמן, שוב לא בעניין של התכלת. בהמשך נעסוק בנושא של גווני התכלת ומאיזה חלדונות מפיקים תכלת, אז אני אעמוד גם על חלקו של החד קוצי. אני אזכיר אולי עוד שתי נקודות. אנחנו חושבים שתוך כדי המחקר באמת ניתן למצוא עדויות תקיפות נוספות שמחזקות את המועמדות של הארגמן כהה קוצי כמועמד המוביל להפקת התכלת, כמו שנדבר על תכלת. ונראה שהוא היה המועמד העיקרי גם מבחינת זמינות, מבחינת כמות הצבעה, מבחינת הגוונים שאפשר להפיק ממנו. וכבר הקדמונים שעסקו בנושא של זיוף התכלת, כלומר הקל האילן, בעצם גילו לנו שהקל האילן, הזיוף, הוא יכול להעיד על המקור. הקל האילן הוא כידוע אינדיגו הצמחי, כן, שמופק או מסטיס או מעניין הצבעים, והנה בגמרא מופיע בדיקה על נושא של תכלת, ומופיע שם מושג מאוד מאוד מעניין, קוראים לזה טעימה. ואם תשימו לב, ספרות ההלכה, מונח טעימה הפך להיות למונח ספרותי, שיש לו השלכות הלכתיות. אבל לא שמו לב שלמונח טעימה יש מובן מסוים. והנה, עד היום, באזור דרום מזרח אסיה, אנשים שעושים בהפקת צבע מאינדיגו צמחי, על פי טכנולוגיות הקדומות בעבר, הם עדיין תואמים כל כמה דקות, אתם צריכים לראות, אתם פותחים את האצבע, תואמים את התמיסה, וכן, בהיעדר מעבדה ומחשוב וכו', הם יודעים מהו הטיב התמיסה ומתי הצבען מגיע לרמה הראויה. הנה אם כן, המונח טעימה הוא מונח ריאלי שיכול, שקיים רק בצביעה שקשורה לאינדיגו, וזה קשורה אולי באמת לתהליך של חמצון וחיזור, וזה קשור או לתכלת מארגמן או לקל האילן. יש לי עוד דקה, אבל אני אביא עוד דוגמה אחת. בתשובות הגאונים האחרונים, מובא שבצבע צבע התכלת מצבע אך ורק בצבע ולא בפשטן. הרי זה מופיע להלכה הרבה מאוד מקומות, אבל מה המשמעות של הדבר? ובכן מסתבר שבאופן מעשי, וכאן תודה רבה גם נתתי חלק, יואל, שסייע בידינו בנושא הזה, והניסויים שלנו והניסויים שנעקו על ידי נתתי חלק, מסתבר שצייה טובה מתקבלת בחילזון כאקוצין רק בצמר ובפשטה הצייה היא לא טובה. לעומת זאת, וזה חידוש מאוד מאוד מעניין, בפשטן הצייאת אינדיגו צמחי מצליחה מאוד מאוד בפשטן. אנחנו מוצאים את זה גם בממצאים הארכיאולוגיים כמו בחינתי החג'רות וגם בניסויים שלנו. ובעצם אם תרצו, יש לנו פה עכשיו עוד דוגמה, עוד הבדל, כן, בין המקור לזיוף. לא, כלומר, הנושא של הקיבוע של הצבע לסיב. כלומר, רק בפילזון, רק בצנר, ולא בפשטן, בניגוד לתל העניין. הסיבה העיקרית למה אני כאן, זה כמו שברוך אמר, העניין היחסית מקרי, שאני חופר כבר הרבה מאוד שנים בתיאדור, שאתם יכולים לראות אותו פה לפניכם. ומה שאני רוצה לעשות בכמה דקות שיש לי, זה להגיד משהו על איך התפתח המחקר הארכיאולוגי של תעשיית התכלת מאז הדוקטורט של הרב הרצוג. אם אפשר לבוא הלאה, אז אתם יכולים לראות על המפה פחות או יותר איפה דור נמצאת. למי שלא יודע, אני מקווה שחלק גדול מהאנשים כבר היו במסגרת הסיור של פקיד תכלת. אבל על חוף הים, דרך בחצי הדרך בין תל אביב לחיפה. והיא אחד הנמלים הגדולים, או הנמל הגדול של צפון ארץ ישראל, בתקופת בית ראשון. הייתי אומר, השלבים של המחקר, מאז שנות ה-20 ואילך, השלב הראשון הייתי קורא לו שלב האגדות האורבניות. כשגם לדוג יש לנו דוגמה יפה לעניין הזה, אני לא יודע מי היה, אם הסיורים של פתית חלת עדיין מגיעים לאותו מתקן שנמצא מצפון לתל, שפעם אבנר רבן וקורט רווה אמרו שהוא אולי מתקן תכלת, ואין לי מה להוסיף על זה, הוא באמת אולי מתקן תכלת, אבל אולי כל דבר אחר. זאת אומרת, אין שום ראייה, לא בעד ולא נגד, וזה לא המתקן היחיד, לא בארץ ישראל ולא מסביב לים התיכון, שהדביקו את השם מתקן תכלת. למשל, בשנות ה-60, אני חושב, משה דותן חפר בתל מור, ליד אשדוד, ושם הוא מצא איזה באר. ובתוך הבאר הוא אמר שהוא מצא ארגמונים, הוא לא אמר כמה ארגמונים, ומיד הוא שם את הסטיקר על הדבר הזה, זה מתקן הגרד. ויש בוודאי עוד סיפורים מהסוג הזה. אז לא כל מתקן חצוב בסלע שנמצא ליד החוף הוא מתקן הבנן. השלב שני במחקר, הייתי אומר, התחיל בערך בשנות ה-80, והוא שלב המחקר כבר יותר, נגיד, רציני, מדעי מבוסס על ראיות. כדאי להזכיר פה כמובן את העבודה של נירה קרמון ואת העבודה של הדוקטורט של נעמה סוכריק, וברור שאת העבודות של זוהר בהקשר הזה. וכאן הייתי אומר, הבעיות הן משני סוגים ולכל אחת יש את הבעיות שלה. הסוג הראשון של ראייה זה השרידים של הארגיונים עצמם. וזו ראייה בעייתית מכמה סיבות. קודם כל, הארגיונים יש בים התיכון, ולכן מן הסתם שהחופי הים התיכון אתם תמצאו הארגיונים, וגם אנשים הביאו אותם לתוך האתרים. כלומר, אם רוצים ארגיון בודד, זה בעצם עוד לא אומר כלום. הנקודה השנייה, מה שנקרא ארגיון, לא קשה ואולי מסריח, אבל אנשים אוכלים אותו. עד היום בפורטוגל מוכרים ארגיונים בשוק לצורכי מאכל. זאת אומרת, גם אם נמצא ריכוז של ארגיונים באיזשהו אתר ארכיאולוגי, זה עוד לא אומר שיש לנו תעשיית חלק או ארגיון. הדבר השישי הוא שאחרי שמשתמשים בארגיון למה שמשתמשים בו, בין אם זה להפיק צורען או לאכול או לעשות איזשהו שימוש אחר, אז לשריונות עצמם יש כל מיני שימושים. למשל, אצלנו בחפירה בדור, אנחנו מוצאים הרבה פעמים ארגיונים קדושים בתחתית של טבונים או תנורים. למה? כנראה בגלל שיש לו תכונה של בידוד חום טוב. כן? אז מתחת לאיפה שאתה שם את הקרשים של העץ, אם יש לך כבר, עשית איזשהו שימוש בארגיונים, יש לך את החומר דלת, אז אתה משתמש בו. כך שעצם העניין שמוצאים ארגיונים הוא בעייתי קצת. דבר שני שאנחנו מוצאים, שהוא כבר הרבה יותר משמעותי, זה שברי כלי חרס שיש עליהם כתמי צבע. והיום אנחנו יכולים, כמובן, יש שיטות אנליטיות לוודא מה זה הצבע הזה, ואומנם זה מצב לא כל כך נדיר, מרגע שפיתחנו את השיטות, אז אנחנו מוצאים, יש בדור למשל, בטח כמה עשרות חרסים כתמי צבע, מבחינת התאריכים אצלנו בכל התקופות שמי תחילת תקופת הברזל, נאמר 1200 לפני הספירה ועד התקופה ההלניסטית, לא המון, אבל אנחנו מוצאים, וגם באתרים אחרים באזור החוף מוצאים. עכשיו זה כבר אומר שיש תעשייה, שהיו איזשהם כלי טיבול ששם בתוכם את הצבע, והצבע הזה גם צבע את הכלים. זה לא אומר לנו יותר מדי על מהי התעשייה הזאת. וזה מביא אותנו למתקן בדור. אפשר לקדם את שהמתקן מאוד פשוט. זה שני בורות, שכל אחד בעומק משהו כמו שני מטר, שנחפרו בתוך האדמה, וליד בור אחד, יש איזשהו מתקן, אתם רואים אותו, ארבע אבנים האלה שהיו מכוסות ועוד אבן נוספת, מעין איזה מתקן אולי לפיצוח הארגיונים. הבור הזה שאתם רואים מימין, היה מלא לכל העומק שלו, משהו כמו שני מטר, כמו שאמרתי, בארגיונים קדושים. ומהבור הזה מובילה תעלה לבור השני, רצפת התעלה הזאת היא סיד כמו שאתם רואים, ובתוך הסיד נמצאו הכתמים של הארגיונים. והבעיה הייתה שהמתקן הזה נחפר ב-84 אם אני לא טועה, במסגרת של איזשהו חתך פלימינרי של פרופסור שטרן, החופר הראשון, עשה בצד של התל, וכשחפרנו אותו לא בדיוק ידענו לא את התאריך ולא הבנו שיש פה משהו שכנראה קשור בהקדמה, אבל לא יותר מזה. סיפורון קטן אם אפשר, הבחור עם הכובע הצהוב שמה, שיושב בבור השני, זה הבור שהיה בעצם ריק, שאנחנו חושבים שבו היה הכלי שקלט את הצובען מהתעלה,
קרה לי יום אחד, ואמר לי, תשמע, או שמהשמש אני כבר פה רואה חזיונות, או שהאפר שאני חופר הוא בצבע ורוק. רק הרבה שנים אחר כך, לשופית האחרונה, אם אפשר, הגענו בחפירה מסודרת לשני הצדדים של אותו חתך, אל המפלץ של תחתית הבור, וגילינו שכשניתקו את הבור ב-84, אז הם לא ראו לנקות את הצד. זאת אומרת, מה שאתם רואים פה בעצם, הכתם הלבן, שכמו שאני מקווה, צריכים לראות, ממש רואים שהוא באמת ורוד, זה מה שנשאר מהצד שהם לא ניקו בשנות ה-80, ושוב, נעמה בדקה גם את החומר הזה, והוא אומנם ארגמן, הוא בזאת המציאה.
הבא בבקשה, ופספסנו אחד. לא, אני פספסתי. אוקיי. אז זה היה רק בצורה זו הטבעית מהר האבן, וכאן יש לנו צבע השמיים שאולי קצת כהם הצבע של לפיס לזורי. טוב, יש לנו כל מיני סוגים של לפיס לזורי זרים בטקסטים הספרים, במילונים, במילון המילונים השומרית הקדית. אפשר הבא בבקשה? עוד פעם, זה לפיס לזורי, הלבנים של שער ישר בבבל. ועכשיו המילון. הבא? Yes. אוקיי. יש לנו צידזרגין, שזה אוקנטו, שזה לפיס לזורי קל, אוקנטו. יש לנו סד צידזרגין קור, תקילטו. זה מה שמעניין אותנו, זה תוקנו וקאדי, פאגנית וחלד, בעברית. ונמשיך צידזרגין סד, שזה אוקנו אדום, זה לא מרסוטו, ורד לפיס, יתכן שזה הארגמן הסגול. צידזרגין גי, סולימטו, כחול שחור, כחול פאה, וצידזרגין סיד, ירוק ירוק, ארקו וטורקויס, אקוומורי. ואם כן, מה הצבע של הטקילטו? והבא בבקשה, זה התחלת המודיעני שלה, האם טקילטו והקדית היא התחלת המודיעני. אפשר עוד אחד? אוקיי, אז יש לנו סיד זרגין קורט הקילטו. סיד זה סמר, זרגין זה אוקנו, לפיס לזורי, וקור זה מהאחר, טבעי. וכנראה זה, לפחות זה היה הקילטו של המסופוטמי. ואם אנחנו נשווה את זה לצבעים האחרים שאנחנו מוצאים ברשימות, אנחנו לומדים שזה לא אותו צבע של כחול כחול, כחול אדום, כחול שחור או כחול ירוק. ואם כן, מה שנשאר זה באמת הכחול, פחול כהם כחול כחול, שזה התחילת המודרנית, או משהו בין כחול כחול לכחול שחור. אפשר לסיים עם זה. בכל זאת זה הלפיס לזורי הקלאסי של מסופוטמיה. והאם זה הצבע של הטקילטו? אינני יודע. אני גם כן לא יודע אם טקילטו, אתה עדיף בדיוק אותו הצבע של הטקילטו העברית. אם כן, התשובה שלי, כחול הסגול, אני חושב כחול, אבל איזה סוג של כחול, טיפ של כחול, אני לא יודע, סליחה ותודה.
תודה לכל הפאנל. עכשיו, בוא נתחיל ממה שפרופסור הורוביץ אומר. האם קודם כל, האם אנחנו כולנו פה בהסכמה שיש הבדל בין תכלת הארגמה? בוא נתחיל מהתחלה. האם יש הבדל בצבע בין תכלת הארגמה? אנחנו מוכנים להגיד שכן?
זה
היה כך. עכשיו קצת יותר. האם אנחנו מוכנים להגיד שארגמן זה סגול שיותר לצד האדום, והתחלת זה יותר קרוב למה שאנחנו קוראים היום כחול? פרופסור הורוביץ, אתה מסכים.
אני כבן אדם פרטי מסכים, אבל לפי המקורות, יש כמובן רפיז לא של האסטרולוגיה, יש סימן שאנחנו לא יכולים לקרוא, שמקורגם לשומרת ומקורגם לארגמן, יש שמשלימים את זה כחול אדום, שזה סגול, אבל הסימן לא קרוי ואני לא יכול לקבוע למייך.
טוב, מה שיש לי להוסיף קודם כל את הצבע של מה שאנחנו מצאנו ראיתם, הוא יותר לכיוון ההגמה מאשר לכיוון התחלת. כמובן, ופה אני חוזר לזוהר, איך הצבע נראה היום, וגם צריך להבין שמה שאנחנו מוצאים בתוך המשקה זה לא הצבע הסופי, אלא זה איזשהו שלב מן הסתם בתהליך ההפקה. אז לא יודע אם זה יכול להעיד משהו על מה היה הדבר שעשו במתקן הספציפי הזה. יש לי עוד נקודה להוסיף שאולי לא אמרתי קודם, וזה שהדימונים הממוסקים שמצאנו במתקן, כמו ברוב המתקנים, היו תערובת של החד קוצים והכהה קוצים. מה אתה עושה מזה? זה כבר שאלה נוספת.
ובנושא של ההרדמה, השאלה היא קודם כל את מי שואלים ובאיזה תקופה שואלים. אני אסביר את זה. למשל, בתקופה הרומית, מילינוס בעצמו, שהוא מדבר על פורפורה מהחזרות, אז הוא יודע לעשות ההפרדה בין פורפורה ורודה להרדמה לסגולה עד כמעט שחור. והוא גם מדבר על נושא של אופנה בימה, הדברים משתנים. אם אנחנו מדברים על היבט היהודי, זה מאוד מאוד מעניין, יש לזה השלכות הלכתיות. מהו ההקדמן ההלכתי במרכאות? פה זה יותר קל למקד את זה, אם אנחנו ננתח את המדרשים, אין לנו זמן לעשות את זה, אבל הוא נראה שהם תמיד מסמלים ומקדמים את ההקדמן בניגוד לתכלת, או לדם, או לדם חרוש, או לים. וזה מוביל אותנו באופן כללי לדבר של מה שנקרא אדום בורדו, או סגול מאוד מאוד עמוק. זה פחות או יותר התחומים שאנחנו מדברים על הספרות היהודית, לא על הספרות הכללית.
עכשיו הוא היה משם, אני הייתי לוקח את זה. הרגשה שלי כשאני קורא את הספרות העתיקה, כמו שאני לפחות קצת יכול, הרגשה שלי שהפורפור, הסגול, דווקא בעולם הרחב היה יותר מועדף, היה יותר מועדף, ויותר מבוקש. הארגמני אפשר לקרוא את זה. ודווקא יצר היהודים זה לא ככה. דווקא יצר היהודים זה היה הצבע של התחילת, התחילת כמובן הכיסוי של הארון, יש הכיסוי של התחילים האחרים בקדש, שגם מהם הם הארגמן, דבר הארון זה רק תחילת, וזה היה כמובן בהרגי כמונה, ולא צריך להגיד שהפתיר תחילת שבחרנו לשים בגדים שלנו זה תחילת ולא הארגמן. האם יש משמעות לזה? ולמה העולם לקח את התחילת כסי הפאשן? הארגמן. ודווקא היהודים התחילים.
טוב, אני חושב שאפשר להתחיל אולי אפילו מעניין מהיבט הסמלי. התחילת מסמלת למלכות שמיים, תרצו והאדמה למלכות הארץ. אבל אני לא נעשו את הדברים שמיים. תראו, יהודים הכירו את האדמה, זה מופיע במשנה, ומן הסתם אנשים שהיו מושפעים מהתרבות ההלניסטית, השתמשו גם באדמה, אנחנו מוצאים את זה למשל גם בליבור של הדמויות שמופיעות בבית הכנסת בדור האורקוס וכו'. אבל בסופו של דבר, היחס של חז"ל לנושא של האדמה, הם לא ראו את זה בהניחה. הם ראו את זה כמי שהולך בחוקות הגויים. אני רוצה פה לקרוא מה הספרי, זה נאמר בצורה ברורה. פן תדרוש לאלוהים לאמור, שלא תאמר, אוהי והם יוצאים באדמה, אף המיצה באדמה. אני רוצה לומר שהרמב"ם בהלכות דעות, הביא את זה להלכה, ולא ידרוש לא מלבוש מלכים, כגון דגלי זהב באדמה, שהכל מסתכלים בהם. והשאלה היא למה? נראה שהצבע של האדמה, כפי שאני הצעתי פה מקודם, הוא מסמל בעצם את הדם, הוא מסמל את האכזריות, הוא מסמל את ההחצנה, הוא מסמל את הצעקנות. כלומר, יש פה איזה משהו שבן אדם בעל מידות, ראוי שלא ילך איתם, ודאי אדם צנוע, ואני חושב שזה גם קשור למלכות אדום. למלכות אדום, למלכות ישמעאל, בעצם הרומאים והביזנטים בלשון של חז"ל, שחלק מהסמלים שלהם, חלק מהליבוש, הוא פריטי הליבוש למשל של החיילים הרומים, היה בעניין הזה. ואיך נאמר בתנחומה? שדה אדום. הוא אדום. מאכלו אדום. גיבוריו אדומים. ולבושו אדום. ומדינת אדומים. וארצו אדומה. אז מה אנחנו צריכים ללכת כמוהם? צריכים להיזהר בעניין הזה. ואני אסיים באנקדוטה. הגמרא במסכת ברכות מספרת סיפור פנטסטי על רב אדבר אהבה. שהוא חי במחצית הראשונה של המאה השישית, שהוא ראה איזה אישה שמערכת בשוק, והיא הייתה עם בגד אדום מאוד מאוד יקר, והוא חשב שזה לא יפה שבת ישראל תסתובב עם בגדים כאלה, ולכן בגלל שהייתה כנראה מאוד מאוד חשובה, והוא רצה להביע את המסר, עד כדי כך הוא פשוט קרא את בגדיה. הייתה פה איזה טעות. הטעות הייתה שהוא טעות בזיהוי, מסתבר שהיא יכולה פותית ולא ישראלית. העמידה אותו לדין, הוא נאלץ לשלם 400 זוז. 400 זוז משלמים לא רק על גושה, אלא על בגד שהוא מאוד מאוד יקר, כנראה בגד
ארגמן והאדום. מכל מקום, כנראה שחזל לא ראו את בגלי הארגמן והאדום.
אז זה לגבי, אוקיי, זה לגבי...
אני מוכרח להגיד ש... כי הארכיאולוג קודם כל צריך לבדוק את העובדות, ואני לא יודע, שוב, נעמה סוכנת שיושבת פה בקהל, אולי מבינה או יודעת יותר ממני, על צריך לבדוק את ההגים עצמם ולראות האם באמת באזורים שבהם אנחנו רואים שיושבים יהודים היה יותר חלק יותר ארגמן.
לא, שאיחדים לא לחשו ארגמן.
או, בידי,
שחד זה לא יצא
להגיד. בידי, תמיד שני לגלם. לקחת לי את המילים מהפס, אבל זה שני מישורים של שם, מישורים שונים לגמרי, כן?
אז בגבי, אבל השאלה היא גם לגבי התחלת. אוקיי, בסדר, אמרנו שאת הדברים השליליים של הארגמן יותר קשור לדם ואחריות יפה. אבל מה לגבי התחלת? האם יש הבני דודים שלנו בשומר ובאקדיה, יש להם משהו להגיד לנו?
אני, ראיתי כל, במחקר לקראת ההגעתה הזאת מצאתי משהו מעניין, שהתחלת, הרבה יותר קדום למה שאני חשבתי, יש המילה תחלת בטקסט של בית ספר מפלוס מינוס 2000 לפני הספירה, סיג דגלטון. זה בשומרת, אבל המילה נלקחת מהקאדי. לי יש רושם, וזה רק רושם, ואני לא יודע אם אפשר לבדוק את זה, שהתחלת היה נחשב יותר טבעי, ושהארגמן נעשה על ידי איכשהו נובע או נלקח מהכחול, או מהאופן, אולי לא תקיע אותו. וגם מבחינת הטבע, עצם העובדה שהכחול זה צבע השמיים וצבע הים, אולי זה אומר משהו. אבל זה רק ניחוש. אני לא יכול לענות על השאלה.
אני חושב שיש תמיכה למה שקוראים לה במקורות ההלכתיים, כידוע, חלק מן החילון. לעומת זאת, בגלל הארגמן אין שום התניה שהארגמן הוא יהיה מחילזון, אפשר להפסיק אותו בעצם מכל הצבע עמי, בעיקר שהוא יהיה בארגמן המתאים, ולכן הרמב"ם בפירוש של משנה הוא מתגבר על הדקה, ומי שקורא את משנה תורה מבחינתו, אולי זה אפילו עובד את זה לטבור, כמו בערך התורה.
טבור, רק רוצה להגיד שזה חלק מהמשפחות של החברות של הזויירי, ואנחנו מודים לקרן הזויירי. תחלת דומה לים, בים דומה ברקיע, ברקיע דומה לכיסא הכבוד, ותחת לבנת ספיר, הספיר. יש איזשהו קשר לתחלת וסביל מות?
כן, הסביל מות, אם הוא כצבע השמיים, ואות כצבע השמיים, כמובן הספיר.
זה לא ספייר, זה לאפס.
שמתי לב שכשהיה לך את המילון, אז לא היה לך מילה עברית ללפיס לאזרית.
נכון.
יש?
לא, אני לא יודע, אולי ספיר, אם אתה מציע.
צור,
אני אמצא, צור.
כן.
אני מתרגל. הבעיה שהחדרות של צבעים ואבנים, ובעלי חיים כמובן, זזים במשך הדורות ומאות ואלפי השנים, אז אנחנו לא יכולים להפיע שהחלק של היום היא החלק של לפני 3,000 שנה, במיוחד שעוברים משפה לשפה, אקדית לעברית, עברית לאקדית, שומר. גם עם הספיר, ויש אינסוף של מאמרים אקדמיים על כל מיני שאלות מהסוג הזה. אז מה שאני שעוד רוצה זה חפץ מאוכנו וכתוב עליו אני פלוני מר פלוני נתן את החפץ הזה מאוכנו למלך אז אני יודע שזה אוכנו אבל לא זה יש תמיד מקום לספק
אני חושב שהנושא של הארגמן של התחלת קשה מאוד מאוד להכריע בעניין הזה. אני אין שום מושג איך נראה התחלת ההיסטורית. אני רק יודע שכבר בתקופת חז"ל ובראשונים יש הרבה מאוד פרשנויות.
אני מאוד מקנא באגב בכל מיני אנשים שיודעים בדיוק איך נראה התכלת. כי מדברים על הפרשניות, מדברים על תכלת בצבע התכלת של היום, וכחול, וטורקיז, ואפילו ירוק, ומי שמכיר את השיטה של הירוק, שיטת רשי ושיטת אבן עזרא, וכולם מזלזלים בה, וזה לא יכול להיות וכו'. ואני חייב לומר לכם ש... זה מראה כמה המחקר צריך וכמה חוקרים צריכים הרבה מרצוניות בעניין הזה, ובמחקרים שלנו גילים דבר מדהים. קודם כל, מכל שלושת מיליארד המינים העיקריים אפשר להפיק תכלת. יותר מזאת, יש הבדלים בגוון. אוקיי, פוצים כולם מכירים אותו, הגוון שמוכר כחול, ולעומת זאת באחד פוצים מקבלים תכלת בגוון טורקיזי יפהפה, וגולת הכותרת מהרמון אדומת פה אפשר לקבל בגרמן ירקה. רבותיי, רש"י לא טעה. רש"י מבטא מסורת פרשנית מסוימת. האמת היא שאם אנחנו נבחן את המקורות היותר הגדולים, אנחנו נראה הבדל משמעותי בין הירושלמי לבין הבבלי. היום אנחנו הולכים, אם תרצו, לפי שיטת התכלת ולפי הבבלי, אבל אם אנחנו נבחן מה שהירושלמי אומר, למשל, בעיה גדולי הסגין. הסגין זה ברור שזה משהו ש... קשור יותר לגוון הירוק. אני רוצה להזכיר את המשנה המפורסמת בברכות, ואיזה אומר, אני מתי קוראים את שמה בשחרית, משהכיר בית חלק לקרתי, כלומר, בין משהו שצריך להיות קרוב לצמח הקרתי, הירק רק, אז זה חייב להיות משהו שבגוון קרוב. אז אני לא אמרתי שעכשיו רש"י צודק. אני רוצה לומר שהיו מסורות שונות שנובעות ממציאות ריאלית, וכל אחת מהמציאויות הריאלית יש תמיכה. ייתכן שכבר בתקופת חז"ל עקב מסיבות מסוימות, למשל שזמינות של חלזונות מסוימים שלא היו, אז אני משתמש במה שיש. ואם כרגע אני כפוצים, אז כחלופה אני משתמש בחפוצים, ואולי באדומה פה, ואולי ירבו בין שניהם. אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אפשר להרחיב בנושא הזה, אבל הדברים בהחלט אינם
שם. ואולי אנחנו חייבים לשאול, ואחר כך לרבנים, שיגיעו, והשאלה היא האם זה משנה את העניין. הגמרא רוצה שאנחנו נעשה את חלק מחילזון. יכול להיות שכל הגוונים היו בסדר, וכל אחד הלך לפי המשפחה שלו עם המשפחות. אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת, כיוון אחר לגמרי. אני רואה את הרב הרצל עכשיו מסתכל עלינו. יש פה אנשים שמעמידים את הדור הבא של הדוקטורנטים, ואני בטוח שכל אחד קיבל עבודות דוקטור שהם היו טובים, היו מבריקים, היו פחות. ואני רואה את הדוקטורט של הרב הרצל, את כל השפות, את כל הדיסציפלינות. אני ראיתי שרול הפמן, שקיבל את הפרס נובל בכימיה, הוא ביקר את הדוקטורט של רב הרצל באיזשהו זמן כשיצא את הספר של פרופסור ספנדר. הוא אמר, איך הוא אמר את זה? Oh, if all of my doctorates could be like this, שכל אחד היה יכול לתת רוחב של דברים שהוא מתעסק בהם. ולא רק דבר מסוים באיזשהו פעם מסוים, אבל הוא פשוט סוקר ומסתכל על כל התמונה. האם יש איזשהו משהו בשיטת הלימוד שלנו היום? כי ההרגשה שלי שלא כאלו הדוקטורטים שיוצאים היום. ומה אתם חושבים על זה? האם יש איזשהו משהו בשיטת הלימוד שלנו? האם יש איזשהו משהו באוויר? אולי האינטרנט גורם לאיזשהו שטחיות קצת? מה אתם חושבים על זה?
זה אולי אתה צריך לשאול אותי דקה וסגן דקה. זה המחיר של ההתעמקות. כן? זאת אומרת, אין מה לעשות, ככל שהזמן עובר, אז אנשים מתמחים יותר לעומק בתחום מסוים, והם צריכים לשלם בזה שהם בעצם מקטינים את הרוחב. זה קורה בכל המדעים. כן? פעם בימי הביניים, בן אדם שקיבל דוקטורט, אז כן, ה-PhD דוקטור פילוסופי, וזה אומר שידע כל דבר, מי פילוסופיה, תיאולוגיה בכיוון האחד, ועד לרפואה בכיוון השני, ולא היית רוצה שהוא יטפל חברות.
תראו, אני בא למחלקה ללימודי ארץ ישראל בארכיאולוגיה. אצלנו המוטו זה מה שנקרא רב תחומיות. ונכון שזה בא אולי במידה מסוימת על איזושהי תחומיות מסוימת, אבל בסופו של דבר אנחנו בלימודים הראשונים אנחנו מתמקדים בכל מיני יסודות כלליים, בכל מיני תחומים, ואחר כך מתמחים בהם. ואני חושב שרק בזכות זה שאפשר לשלב היסטוריה וארכיאולוגיה ובוטניקה וכימיה, אפשר להבין לתובנות ולהגיע למרחקים גדולים. אולי קשה קצת לשכנע, אבל עוד מעט תעלה לדוקטור נעמה סוכן, שאני גאה להיות המנחה שלה, ואני חושב שתוכלו לראות דוגמה מופלאה לאיך אפשר בעצם להגיע למחקר רב תחומי ולהגיע להישגים גבוהים של מחקר רב תחומי.
טוב, אני בא ממקצוע שהוא מוגדר על ידי שיטת כתב. בתוך המקצוע שלי יש הכל מכלכלה לאסטרונומיה לדקדוק, כי הכל כתוב בכתב עתידות, ואנחנו קבוצה קטנה שמתמודדת עם הכתב. אבל בעצם כשהתחלתי לבדוק, או שאני ממשיך לבדוק את החום, אני הייתי מאוד מאוד שמח לי לבוא לבית הכנסת ולשבת על ידי הרב הרצוג ולשחק אותו, אבל תגיע אותו בארקדית.
מישהו פעם אמר לי שיש חוק בכנסים של האסטרולוגיה שאסור לשני האסטרולוגים להגיע לכנס באותו מטוס, כי אם המטוס ייפול, השפות שלמות יכולות להגיע.
אני רוצה להודות לכל הפאנל, ואני חושב שמה שמרגש אותי פה, שאנחנו פה, יש לנו אנשים שמדברים על מדע ועל ממש אלו שהכי טובים במקצוע שמגיעים ויכולים לדבר על הנושא ועל הדוקטורט של אורי הרצוג. אחר כך יהיו רבנים שיגיעו, אחר כך יהיו גם חוקרים אחרים. וזה פשוט דבר מדהים, שבזכור של הרב הרצוג והדוקטורט שלו, אנחנו יכולים פה, היום יכולים לעשות כנס על שמרת וכנס על ביולוגיה הימית, ואחר כך גם על כנס של הטקסטים במדרש והגרסאות. וזה פשוט מפליא ונהדע. והדבר האחרון שאני כאן שומע מהמובדים פה, ככל שאתה מעמיק באיזשהו מקום אחד, אתה פשוט תראה שזה גורש במקומות אחרות. אי אפשר לחפור מהבאר שזה נקרא אמת או שזה נקרא ידע, מדע, ולא להגיע אם אתה באמת פתוח ואתה חוקר וחוקר לכל מיני מקומות ומקומות, וזה גם איזשהו דבר שכדאי לקחת את זה. בסדר, תודה.